החלק בתבשיל, כן, החלק בתבשיל שנדבק ל, נדבק ל, לסיר, כן, זה החלק היותר, יותר טעים, כן, ומצד שני, אבל זה לא, זה לא נימוסי, מה שנקרא, כן. אז, 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 משל, אמר רבי, אז אמר רבי יצחק בשם רבי עמי, משל לבת מלך שהריחה ציקי גדירה, כן? והיא מבקשת את זה. תאמר, ואת היא רוצה את זה. נו, אבל, אבל, אבל היא יודעת, אם היא תבקש את זה, יגיד, לא מתאים, לא מתאים לך, כן? תאמר, יש לה גנאי. אבל מצד שני, אם היא לא תאמר שהיא רוצה את זה, יש לה צער. אז מה? אז התחילו והביאו לה בחשאי. נתנו לה לטעום מהציקי גדרה, אבל לא לפני כולם. בצד, כן? עד כאן הגמרא. אני אולי אקרא, אני אקרא, אני אקרא מכאן עוד פעם. נעשה חזרה. כבר הגענו לדף קופנטט. כן, כן, אני, לא נורא, נחזור כדי להיכנס לעניין. ובאור עניין זה. ובאור עניין זה. כי יעקב הוא שמוכן לגלות קץ הימין יותר מכל האבות. לא סתם הגמרא אומרת ביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ. ורואים שכשנמנע ממנו לגלות את הקץ, אז הוא תלה את החיסרון בעובדה שיש פסול בזרו. זאת אומרת, רואים שהוא הבין שזה שאברהם אבינו לא מגלה את הקץ, וזה שיצחק אבינו לא מגלה את הקץ, זה בגלל שיש פסול בזרע שלהם. יש פסול במיטה שלהם. אברהם אבינו יש לו את ישמעאל, ויצחק יש לו את עשיו. אז יעקב אבינו, כשהוא לא מסוגל לגלות, הוא תולה את הדבר בזה שהוא מבחינה מסוימת כנראה, כמו ההורים שלו, כמו הסבא שלו וכמו האבא שלו. כמו שאצלם היה פסול, וזה היה הגורם המונע מהם לגלות את הקץ, אז אותו דבר גם אצלו. זה היה החשש, אבל רואים שהוא, כשהוא מנוע מלגלות, הוא תולה את הדבר בעובדה שהמיטה שלו לא שלמה. כן? יש פסול בזרע שלו. כן?
אז בעצם אומר שכאילו כל המהות של האדם זה העתיד שלו.
אנחנו לא רואים את זה שהוא קרא להם.
לא, לא, ברור. לא, אבל אתה...
אולי הם לא...
לא, לא, אז זה המהר"ל אומר. המהר"ל פשוט מלמד אותנו איך ללמוד את הגמרא. הרי יעקב אבינו רואה שנמנע ממנו. אז הוא אומר, שמה יש פסול בזרי. הוא רוצה לגלות את הקץ, והוא מנוע מלגלות, אז הוא אומר שמה יש פסול בזרי. אז אומר המהר"ל, מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שכשיש פסול בזרע, זה מונע. זה גורם מונע, כך רואים. הוא חשש, העובדה שאני לא, לא מסוגל לגלות, היא בגלל שיש פסול בזרע. אז המהר"ל אומר, אז ממילא אני עכשיו מבין למה רק יעקב מסוגל לזה ולא אברהם ויצחק, כי... כי אברהם ודאי שלא מסוגל לפי התפיסה הזאת, כי יש פסול בזרו, ויצחק יש גם כן פסול בזרו, אז רק יעקב, לכאורה, כשהם פסול בזרו, הוא זה המסוגל. אז זה מה שאומר המהר"ל. ובאור עניין זה, כי יעקב הוא שמוכן לגלות קץ הימין יותר מכל האבות. עכשיו הוא מסביר מדוע, וזה מפני שהקץ האחרון הוא גאולה מן אדום. ואדום כידוע מתנגד ליעקב, עשיו ויעקב. אדום מתנגד ליעקב, כן? ורב יעבוד צעיר, כן? והתרוצצו הבנים לקרבה, כן? והוא כמו שהתבאר למעלה, דאמר וי לדן כד יקום דן, כן? הוא הביא למעלה את הגמרה שאומרת שכך היה מנהג ברומי. כן, הייתה שם הצגה כזו, כן, כן, אוי לזה כשיקום זה, כן, ומפני כך יעקב הוא סיבת הגאולה העתידה, ולפיכך יעקב הוא מגלה קץ, זאת אומרת, זה שיעקב מגלה את הקץ, אז אומר המהר"ל, זה לא סתם, דווקא הוא ולא מישהו אחר, זה בגלל שהוא באופן מיוחד שייך לקץ, משום שהקץ זה הניצחון על אדום. המהות של הקץ זה הניצחון על אדום. זה המהות של הקץ. אז ואת אומר המהר"ל, זה הגאולה. הגאולה היא הניצחון על אדום. אז הוא אומר, ויעקב הוא סיבה ראשונה לגאולה העתידה. כמו שהיה אברהם סיבה לראשונה בגאולת מצרים, שהרי אליו, אל אברהם באופן מיוחד, הקדוש ברוך הוא מבטיח, וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, ולכך יעקב הוא מגלה הקץ של העתיד. אז המובן של גילוי הקץ, צריך להבין, לפי מה שאני מבין עכשיו, זה לא רק גילוי הקץ במובן של לגלות איזשהו סוד, אלא גילוי הקץ זה גם הגילוי, זאת אומרת הגילוי בפועל, היצירה של המציאות הזו. זה לא רק שאני מגלה מתי זה יהיה, כן? אלא כמו שהוא אומר, יעקב אבינו הוא הסיבה, הוא הסיבה לקץ. יעקב אבינו, כל הקץ שייך אליו, משום שכמו שהוא הסביר, הקץ זה הגאולה, היא הניצחון על אדום.
אז בעצם הרב כאילו רצה להביא לימות המשיח אחרי הרב.
בדיוק, בדיוק.
רצה ליצור מציאות.
גילוי הקץ זה לא רק במובן של גילוי של איזשהו פרט, אלא יש פה איזשהו התחלה של תהליך. כן? גילוי הקץ, הפירוש הוא, זה התחלה של תהליך של התיקון של הניצחון על אדום.
הוא הגורם, כאילו.
הוא הגורם, אני אומר, המושג גילוי כאן, המושג גילוי הוא לא גילוי של איזשהו פרט. זה מה שאני אומר, אני מגלה לך סוד. מה אני אומר שאני מגלה לך סוד? אני אומר לך בלחש, מה איזשהו סוד. המושג גילוי כאן הוא לא רק במובן של גילוי של גילוי במילים, אלא זה גילוי בפועל, זה תחילת היצירה, תחילת התהליך, כן? זה הכוונה גילוי. התחלה של התהליך הזה של הקץ, של הגאולה. זה המובן של הדברים. בבקשה?
עד גלות אדום לא ציפור
לישראל. בבקשה?
עד גלות אדום לא ציפור
לישראל. מה פוש? נכון. אני לא יודע אם אין גלות, כל עוד שאין גלות אדום. הקץ הוא הניצחון על אדום. ניצחון על אדום, פירושו של דבר, הרי עוד פעם, צריך להבין. נכון, אבל המאבק כבר התחיל. המאבק לא יהיה, אתה לא לחכות לגלות אדום כדי שיתחיל המאבק. המאבק התחיל עוד מהבטן. המאבק התחיל עוד והתרוצצו הבנים בקרבה, אתה מבין? הגלות אדום זה שלב, אבל המאבק כבר קיים. המאבק היה קיים עוד לפני שהם יצאו לעולם אפילו, כך אומרת הגמרא. והתרוצצו הבנים בקרבה. זה לא משנה. היה מאבק, יש מאבק, כמו שהתורה אומרת, כן? ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. המאבק כבר התחיל, והגאולה היא הניצחון במאבק הזה, הניצחון של יעקב על עשיו, כן, זה הגאולה. אז המושג של גילוי הקץ כאן זה לא רק גילוי במובן של לגלות סוד, אלא במובן של היצירה של התהליך, זה המשמעות של הדברים. כך המהר"ל מביא. ועוד מטעם אחר, יעקב ראוי לגלות הקץ של העתיד, כי הקץ לעתיד הוא סתום ונעלם מאוד. ויעקב מעלתו ומדרגתו עד המדרגה שהוא נעלם ונסתר, כמו שידוע יעקב באופן מיוחד שייך למדרגה העליונה, זה מה שהוא רוצה לומר, שהוא נעלם ונסתר כמו שידוע מדרגת יעקב, ולכך אפשר לו לגלות הקץ אף שהוא נסתר ונעלם. ודבר זה זכה אליו יעקב מפני שלא היה פסול בזרעו, דבוק בכוחות חיצוניות, רק כולם היו דביקים בכוח פנימי קדוש, ולכך היה מעלתו ומדרגתו מגיע עד המדרגה שהיא פנימית נסתרת. והיה אפשר, זאת אומרת, הוא רוצה לומר שפסול בזרע, צריך להבין, הוא רוצה לומר שפסול בזרע זה מגלה, זאת אומרת, זה גיל, נגיד ככה, זה גילוי חיצוני של מה שיש בפנים. זאת אומרת, לכאורה זה מה שהוא רוצה לומר כאן. פסול בזרע, מיטתו שלמה, או אין פסול בזרו, פירושו של, זאת אומרת, הוא אומר, נגיד ככה, העובדה שאברהם אבינו יש פסול בזרו, אומרת שיש בחינה מסוימת אצל אברהם של חיסרון. ואותו דבר אם אצל יצחק, יש פסול בזרעו, זה אומר שיש איזושהי בחינה של חיסרון גם ביצחק. ויעקב מבחינה זאת הוא כליל השלמות, זה מה שהוא רוצה לומר. יש התפתחות ב, 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 במדרגות של האבות, באופן שיעקב אבינו, האמת היא כך כתוב, יעקב אבינו הוא הבחיר שבאבות, כך הוא מכונה, הבחיר שבאבות. אבל הוא רוצה לומר שהפסול בזרע מגלה איזשהו פגם באב. זה מה שהוא אומר. הפסול בזרע מגלה איזשהו פגם באב.
אז הפסול של ישמעאל הוא פסול יותר גדול מהפסול של עשיו.
קודם כל זה נכון.
תהליך של התקדמות.
קודם כל זה נכון, בגלל שעשיו נקרא בגמרא ישראל מומר. וישמעאל הוא לא ישראל. כן? ישמעאל הוא בכלל לא ישראל. מה?
זה זרע חם.
אני אומר, ישמעאל הוא לא שייך לישראל. עשיו, יש לו טענה של בעל דבר. הוא אומר, מה אתה עדיף עליי, אני גם כן ישראל. אלא מה? הוא ישראל מומר. עשיו נקרא בגמרא ישראל מומר. כן? כך כתוב. הוא נקרא ישראל מומר. ישראל שהמיר. אבל זאת אומרת, באופן בסיסי הוא ישראל. רק מה? הוא ישראל שהמיר. אז זה משהו אחר. אבל אני אומר, המהר"ל אומר פה יסוד. המהר"ל אומר פה, למה אני... יעקב אבינו הוא עליון. הוא פנימי. מדוע הוא פנימי? העובדה שאין פסול בזרעו מגלה שאין אצלו צדדים חיצוניים. אצל אברהם אבינו, העובדה שיש פסול בזרעו אומרת שיש פה, יש לו, וגם הוא פנימי, אבל יש בו, כמו שאמרתי, איזשהו פגם, צד מסוים של חיצוניות. אותו דבר אצל יצחק, ואצל יעקב אבינו זה שיא הפנימיות. לכן הוא קורא לו עליון נסתר, ולכן הוא יכול לגלות את הקץ, משום שגם הקץ הוא שייך למדרגה העליונה הנסתרת. יעקב אבינו שייך למדרגה העליונה הנסתרת, והסיבה לדבר, זאת לא הסיבה, הסימן לדבר. הסימן לדבר זה שאין פסול בזרעו. ברור? הסימן לדבר זה שאין פסול בזרעו, זה מה שהוא אומר.
יש הבדל בסיסי בין ישמעאל ועשיו, לישמעאל יש אמא לא יהודית.
זה מה שאמרנו. אמרנו, ישמעאל הוא לא ישראל. עשיו הוא ישראל מומר. ישראל הוא לא ישראל.
זה לא סתם לא יהודיה.
מה?
זה לא סתם לא יהודיה.
בסדר, בסדר, אני אומר, עשיו הוא ישראל מומר, כך קוראים לו, ישראל מומר. אבל ישמעאל הוא לא ישראל, בכלל לא שייך לישראל. כן.
מעניין, אז בעצם, מי בעצם הציק יותר לישראל בגלויות? ישמעאל או אדום? כי באגרות הרמב״ם, הרמב״ם אומר שבעצם ישמעאל מציקו הרבה יותר, רק לא יצאו והגיע מישמעאל.
לא יודע, זה כבר עניין לבורים היסטוריים יותר.
הרמב״ם כותב את זה. זה הגלות הנוראית, זה בקרב ישמעאל אומר, ויש שם גם, כאילו, הבגד הצהוב, הסימן הצהוב, זה בעצם... מה?
אף אחד לא תבין, כל אחד יש לו את הזכויות שלו. כן.
לא, אבל כאילו, אז...
לא, האמת היא ש... המאבק עם אדום הוא הרבה יותר יסודי.
נכון, גם הוא רואה שהוא לא מצליח, הוא מלאכים עולים
ולא יורדים. לא רק בגלל זה, שאדום... אדום זה... שני לאומים ממאיך יפרדו. ממאיך, כמו שאמרנו, זה ישראל מומר. יש לו טענת בעל דבר, בטעות, אבל הוא טוען שהוא... הוא יורש לא פחות מ... ישמעאל הוא לא טוען על ירושה, כן? הוא חיצוני, הוא בן הגבירה והוא בן השפחה, אבל עשיו הוא אומר, אני גם כן בן הגבירה, לא פחות ממך, אני נולדתי לרבקה כמו שאתה נולדת לרבקה.
לכן זה או זה עולה או זה יורד,
אין מצב שני. אז אני אקרא את זה עוד פעם. ועוד מטעם אחר, יעקב ראוי לגלות הקץ של העתיד, כי הקץ לעתיד הוא סתום ונעלם מאוד, ויעקב מעלתו ומדרגתו עד המדרגה שהוא נעלם ונסתר, כמו שידוע מדרגת יעקב, ולכך אפשר לו לגלות הקץ אף שהוא נסתר ונעלם. ודבר זה זכה אליו יעקב מפני שלא היה פסול בזרעו, דבוק בכוח, כמו שהסברנו, דבוק בכוחות חיצוניות. רק כולם היו דבקים בכוח פנימי קדוש. הבנים, הבנים, ודאי. ולכך היה מעלתו ומדרגתו מגיע עד המדרגה שהיא פנימית נסתרת. והיה אפשר לו לגלות הקץ הפנימי הנסתר, ומפני שאין ראוי לגלות דבר זה, שהרי עולם המשיח, כמו שהוא הסביר כבר בעריכות, הרי הוא עולם חדש. כמו שהסברנו, זה הוויה חדשה. לכן הביטוי חבלי משיח. יש פה יצירה של עולם חדש, כן? ואין לי יעקב לגלות מצפוניו, ולכך נסתלקה ממנו שכינה. ואמר יעקב, שמה יש פסול בזרו, כן? אז עכשיו, מה פירוש יש פסול בזרו? אם יש פסול בזרו, פירושו של דבר, כמו שאמרנו, אז הפירוש הוא כדי, כדי, כדי לגלות את הקץ, איך שלא נבין, כן? צריך שהוא יהיה במדרגה עליונה פנימית נסתרת. ואם הזה, אם יש פסול בזרו, כמו שאמרנו, זה מעיד על פגם. זה מעיד על פגם. זה מעיד על, על כך שהוא לא הגיע למדרגה העליונה הפנימית הנסתרת, שכדי לגלות את, כדי לגלות את הקץ, צריך להיות שייך לאותה מדרגה. כי גם הקץ שייך לאותה מדרגה. לכך אמרו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ואור עניין זה, שלכך תלו עצמם ביעקב, כי בוודאי יעקב הוא דבק באחדות השם יתברך לגמרי, כי מדרגת יעקב בין אברהם ובין יצחק. הסברנו בפעם שעברה, שיש, כן, שיש, יש לנו שני, יש לנו שני, שני צדדים. אברהם שייך למידת החסד מצד אחד, חסד לאברהם, ויצחק שייך למידת הגבורה, ושתי המידות האלה הן שתי מידות, שתי מידות מנוגדות. זה שתי מידות, נגיד כך, קיצוניות. חסד זה משיכה לצד מסוים, וגבורה זה משיכה לצד הנגדי. שניהם מידות טובות. אבל זה לא אותה דרך. זה שתי דרכים בעבודת השם, שכל אחד זו דרך אחרת. יש דרך החסד, יש דרך הגבורה. גם בשתי הדמויות האלה הן מביאות לידי ביטוי שתי דרכים בעבודת השם, כן? אברהם זה חסד, ויצחק זה מהות אחרת. כתוב פחד יצחק, כן? יצחק זה, מה, זה, 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 זה מציאות אחרת, מציאות שונה לחלוטין מהמציאות של אברהם. בדמות גם, זאת דמות אחרת. אברהם כל הזמן עושה, ויצחק לא עושה כלום, אלא עושים איתו. ויצחק נעשי, כל מה ש, האמת, כמעט אין עשייה שלו. כל מה שקורה לו נעשה בו. הוא לא עושה. זה שתי מידות.
המדרגה הכי גבוהה שלו, עקדת יצחק, נעשית על ידי
אבא. כן, לא נעשית על ידו, נעשית על ידי אבא שלו. החתונה שלו, מסיעים לו אישה, הוא לא לבד לוקח אישה. כל פנים, זה שני צדדים. יעקב אבינו, כתוב שהוא מאחד את שני הצדדים האלה. יעקב אבינו הוא האמצעי, ולכן הוא קורא לו אמצעי כאן. הוא אמצעי מבחינה זאת שהוא דמות שמאחדת, היא כוללת בתוכה גם את מידת החסד של אברהם וגם את מידת הגבורה של יצחק. לכן הוא קורא לו אמצעי. הרי הוא לא אמצעי, הוא השלישי. אבל השלישי הזה הוא אמצעי. כן? זה מה שהוא אומר. הנה. ובאור עניין זה שלכך תלו עצמם ביעקב, כי בוודאי יעקב הוא דבק באחדות השם יתברך לגמרי. אני אסביר מה... רגע, הוא יסביר. כי בוודאי יעקב הוא דבק באחדות השם יתברך לגמרי, כי אתם מבינים, מה הכוונה דבק באחדות השם יתברך? ואברהם אבינו לא היה שייך לאחדות השם יתברך, אלא הפירוש הוא ככה. האחדות השם יתברך לגמרי, פירושו של דבר, מידה שכוללת את כל המציאות. יש, כמו שאמרתי, יש עבודת השם כשהאדם נמשך לצד מסוים. אברהם אבינו, כמו שאמרנו, נמשך לצד מסוים, צד מסוים של עבודת השם. זה צד עבודת השם שבא לידי גילוי בשפע של חסד, כן? מידת החסד. אז לעומת זאת אצל יצחק, כמו שאמרנו, זה לכיוון השני. לכיוון השני. אז, 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 זאת אומרת, יש מצד, משיכה לכיוון מסוים. אצל יעקב אבינו, לכן הוא קורא לזה אחדות השם לגמרי. אחדות השם לגמרי, פרושו של דבר, עבודת השם שהיא מגלה את, את הגילוי של עבודת השם בא באמצעות כל הכוחות כולם. לא באמצעות, באמצעות הכללה של כל, כל הדרכים. כל הדרכים שייכות, כן, נכללות בכלל עבודת השם. אין משיכה לכיוון מיוחד, כן? אלא הכל נכלל, הכל כלול. זה הכוונה שלו. זה הכוונה, אחדות השם לגמרי, כן? שלא נבין לא נכון, כי יכול, אצל אברהם אבינו אין אחדות השם. הוא הכיר את בורו, ולא שייך לדבר על חיסרון, אלא הכוונה בדרך, בדרך של עבודת השם, יש נטייה לצד מסוים. ברור, זה מה שהוא רוצה לומר. כי מדרגת יעקב בן אברהם ובן יצחק והוא פנימי נסתר, ולכך יעקב דבק באחדותו לגמרי. ולפיכך אמרו שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כשם שאין בלבבך אלא אחד, כן, כך אין בליבנו אלא אחד. מה?
איפה רואים את השם?
רגע, זה כתוב בגמרא. זה הלשון של הגמרא. אמרו לו. רגע, עוד רגע. כך הם בליבנו אל האחד, שאין ספק שיעקב הוא דבק לגמרי בו יתברך במה שהוא אחד, כמו שאמרנו, ולפיכך אין בליבו אל האחד, ולכך אין בליבנו אל האחד, שגם השבטים דבקים באחדות השם יתברך על ידי יעקב, כי האחדות היא בשתי פנים. האחד הוא הדבר שהוא בעצמו אחד, והשני אם כי אינו אחד מצד עצמו ויש לו חלקים, והחלקים נעשים אחד על ידי דבר המאחד אותו, כמו שהוא העניין באדם. אני אסביר מה שהוא אומר. אני חושב שזה שייך למה שדיברנו קודם. לכאורה המהר"ל מסביר פה פשט בגמרא. מה הכוונה, אני חושב, מה הכוונה שכשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד? המהר"ל אומר, הרי הוא, המהר"ל פה לכאורה יסד יסוד. הוא העמיד מצד אחד את אברהם ואת יצחק, ומצד שני את יעקב. והוא קורא ליעקב, יעקב הוא שייך לאחדות השם לגמרי. בניגוד לאברהם ויצחק, אז הסברנו מה הכוונה שהם לא שייכים לאחדות. אמרנו, אצלם יש משיכה לכיוון מסוים. כל אחד יש לו את הכיוון שלו. אז כשהבנים אומרים ליעקב, כשם שהם בלבך אלא אחד, כך הם בלבנו אלא אחד, הכוונה היא, הם אומרים לו, כמו שאתה, הדבקות שלך בקדוש ברוך הוא, היא דבקות שכוללת את כל הכוחות שלך. אין לך נטייה לכיוון מסוים, אלא אתה דמות שכוללת את הכל. בניגוד, כמו שאמרנו, לאברהם מצד אחד, וליצחק מצד שני, עבודת השם שלך היא עבודת השם שכוללת את כל הכוחות. אז הם אומרים לו, כך אין בליבנו אלא אחד. תדע לך שאנחנו לא שונים ממך בנקודה הזאת. כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. גם אצלנו עבודת השם היא נעשית מתוך הכללה של כל הכוחות. ותראו את זה במילים שלו, אני אראה לכם במילים. שגם השבטים דבקים באחדות השם יתברך על ידי יעקב, כי האחדות היא בשתי פנים. אומר, מה זה נקרא אחדות? אז אומר ככה, האחד הוא הדבר שהוא בעצמו אחד, והשני, שימו לב, אנחנו אומרים, דיברנו על זה בתחילת הספר, האחדות. מה זה האחדות? הרי מה הקושי? הקושי היה, כשהוא הסביר למה יש את העניין של עבודה זרה. מדוע יש עבודת אלילים במציאות? משום שאין יכולת לאדם להתעלות ולהתרומם ולהבין שלמעשה כל מה שהוא רואה כאן, הכל יש לו מגמה אחת. נכון? לכל מה שאתה רואה במציאות, למעשה יש מגמה אחת. זה, אדם צריך להתרומם קצת, כדי להכיר במציאות הזאת. אז זה מה שהוא, אז אומר, אחדות יכולה להיות בשתי צורות. יש דבר שהוא אחד, אבל יש דבר שהוא מורכב. אבל אתה יכול לגלות את המגמה שלו, ואז אתה מבין שכל הפרטים למעשה שייכים לאותה מגמה. ממילא זה גם כן אחד. אז זה מה שהם אומרים לו, זה מה שהוא מסביר. האחד, האחדות היא בשתי פנים. האחד הוא הדבר שהוא בעצמו אחד. במהות הוא אחד. והשני, אם כי אינו אחד מצד עצמו, ויש לו חלקים, והחלקים נעשים אחד על ידי דבר המאחד אותם, כמו שהסברנו. אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא אחד, אבל מישהו מתגלה במציאות בכל מיני צורות, אבל אנחנו אומרים, לא, יש מגמה אחת לכל מה שאתה רואה כאן, כן? כמו שהוא העניין, אומר, גם, הוא לוקח את ה... כן? מצריך זה אלוקה. זאת אומרת, כמו שהגמרא אומרת בברכות, ברכי נפשי את השם, דוד המלך אומר, ברכי נפשי את השם. מדוע? משום שנפשי, מבחינה מסוימת, בצלם אלוקים עשה את האדם. האדם הוא בצלם אלוקים. זאת אומרת, אתה יכול ללמוד מהאדם, כן? כמו שבאדם, כמו שהמהר"ל אומר, באדם יש כל מיני כוחות, כן? כל מיני גילויים שבהרבה מקרים הם גם סותרים, אבל באדם בר דעת מבין שכל הגילויים האלה, אגב שהם גילויים שונים ורבים, הם שייכים כולם למציאות אחת. זה מה שהוא אומר, זה מה שהוא רוצה להסביר. כמו שהעניין באדם, שיש לאדם איברים מחולקים, וכולם הם מתאחדים על ידי הנשמה הנבדלת, כמו שהתבהר למעלה. ויש באדם י"ב איברים, והם מנויים בספר יצירה שהם עיקר איברי האדם, וכולם מתאחדים על ידי הנשמה הנבדלת. וכנגד זה י"ב שבטים גם כן, והם מתאחדים על ידי יעקב אביהם שהוא אביהם, ועל ידו הם אחד. ולכך על ידי יעקב השבטים דביקים באחדות השם יתברך. ואם לא כן, מאחר שהם י"ב, לא היה להם דביקות בו יתברך, במה שהוא יתברך אחד. ולפיכך הם אומרים שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זאת אומרת, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה שנותן לנו את היכולת לראות את כולנו כשייכים לאותה מגמה, מה שנותן לנו את היכולת לראות את כולנו שייכים לאותה מגמה, זה ישראל. זה מה שהוא אומר.
אבל איך זה במילים?
מה?
איך זה במילים? זה מה ששאלתי גם את הרב. כאילו, כשהם אומרים שמה ישראל, יש פה איזשהי ביטוי, כאילו, שמה. תקשיב.
כן, אמירה. אבל הוא עושה פה דרוש. הוא אומר פה שמה ישראל, הוא אומר, האחדות, זאת אומרת, מצד אחד, באמת, כל שבט יש לו תפקיד שלו. באמת כל שבט יש לו תפקיד שלו, כל שבט יש לו כיוון מסוים, הוא צריך להשלים את ה, הוא צריך למלא את התפקיד שבשבילו הוא נועד. אבל מצד שני, כל השבטים כולם שייכים לאותה מסגרת, כן? יש מסגרת אחת שהיא נותנת להם את המגמה, היא נותנת להם את הכיוון, היא קובעת את היעד שלהם.
איפה רואים
מה, מה המסגרת? המסגרת זה ישראל. זה מה שהוא אומר.
אבל איפה רואים את זה?
בבקשה?
איפה רואים שהם אומרים לו כאילו שזה ממך?
איך זה נכנס במילים, למילים? כן. רגע, נראה, רגע אחד. ולפיכך הם אומרים שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ועוד, כי בני יעקב שהיה בהם שבט לוי שהוא קדוש להשם, והוא נבדל מכל שאר השבטים, והוא כנגד האלף שבמילה אחד. כי האחד הוא נבדל מהכל. אחר כך שמונה בני הגבירות כנגד השמונה במילת אחד. כנגד החץ, סליחה. כנגד החץ במילה אחד. במילה אחד. כן? כי יוסף נעשה ממנו שני שבטים, אפרים ומנשה. ואחר כך הדלת, ארבעת בני השפחות, כנגד הדלת במילה אחד. ולכך אמרו, כשם שאין בלבך אלא אחד, כי הוא כנגד מילת אחד, שהוא התיבה, כך אנו כנגד האותיות שבשם אחד, ואנחנו נעשים לאחד על ידי יעקב, שהוא כנגד מילת אחד. אנחנו נעשים לאחד על ידי יעקב, שהוא כנגד מילת אחד.
אבל לא ראינו את זה במילים. אני מבין את מה שהוא אומר, שאחד כנגד יעקב.
אתה אומר, איך
זה נכנס במילים? אני מבין שמה שאומרים אנחנו נעשים לאחד על ידי יעקב, שהוא כנגד מילה אחד, אבל איך זה רואים בשמה ישראל? מה?
שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כאילו הם כאילו בעצם הם כאילו אומרים לאבא שזה שהשם אלוהינו השם אחד, אבל זה כאילו כנגד האחדות שלך, זה בזכותך בעצם,
לא בזכותך, באמצעותך,
באמצעותך,
כן כן,
הכל זה יחידה אחת.
באמצעותך, באמצעותך.
זה גם מה שהוא רומז, הוא אומר יעקב הוא התיבה והם האותיות, זה כאילו הכלל והפרט.
כן, 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 כן.
אבל איפה זה נכנס במילים?
כל פנים, כך הוא מסביר. ואז, עוד פעם. כן, כן. לא, 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 תראה, מה הוא אמר? הוא אמר ככה, הוא עשה כמה שלבים. הוא דיבר על האחדות של יעקב, אחרי זה הוא דיבר על כך שהדוגמה או המשל לאחדות של המציאות זה האדם עצמו, האדם עצמו, ואחרי זה הוא אומר שגם בישראל, מה פירוש האדם עצמו? האדם עצמו יש בו, כמו שאמרנו, הוא אמר ספר יצירה 12 איברים, באדם יש 12 איברים. מה הכוונה 12 איברים? 12 איברים שלכל אחד יש תפקיד מיוחד. ואף על פי כן, אנחנו באים ואומרים שהאדם הוא אחד. האדם הוא אחד. מה מאחד אותו? הנשמה שבו. היא המאחדת. זאת אומרת, היא קובעת את היא יוצרת את האחדות באישיות של האדם, במציאות של האדם. מה יוצר את האחדות במציאות של האדם? הנשמה. אז כמו שאמרתי, מבשריך זה אלוקה. אנחנו יכולים, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. האדם הוא כביכול, ממנו אתה יכול ללמוד גם על היחס שבין הבורא לבין המציאות. עכשיו הוא בא ואמר, זה לא רק באדם, אלא גם ישראל, גם כן הם אדם. כן? אתם קוראים אדם, אתם קוראים אדם, כך אומרת הגמרא. גם ישראל הם אדם. מאיזה בחינה? גם בישראל ישנם חילוקים. יש, כמו שבאדם יש איברים, ויותר מזה, לא רק שיש איברים, יש איברים שהם פחות חשובים, ויש איברים שהם יותר חשובים. אבל כל האיברים, גם הפחות חשובים וגם היותר חשובים, הם מנוהלים, הם מביאים לידי ביטוי אחדות, באמצעות הנשמה שבאדם. אז הוא הדין בישראל. יש איברים, ולכל איבר יש תפקיד. ויש איברים יותר חשובים, יש איברים פחות חשובים. כן? יש איברים יותר חשובים, יש איברים פחות חשובים. אבל בסך הכל, כמו שיש נשמה, כמו שיש נשמה לאדם, יש נשמה לשבטים. ומה עם נשמת השבטים, הוא אומר? נשמת השבטים זה יעקב. זה המושג כלל ישראל, כן? המושג כלל ישראל. יש מצד אחד הפרטים, אבל הפרטים האלה יש איזושהי נקודה שמחברת אותם, נותנת להם את המגמה, קובעת להם את, היא מאחדת אותם, כן? מה מאחד את השבטים? המאחד את השבטים זה יעקב אבינו, ישראל, כן? ישראל הוא המאחד את השבטים. טוב, נלך הלאה.
אני חושב שזה נכנס במילים, בשמה ישראל, כי לא אומרים שמה יעקב, אלא ישראל, כאילו הצד המיוחד. כן, אז לפי
דעת. לא, זה בלי ספק, אבל
ואז זה נכנס במילים, שהוא כאילו האחד, שהוא בעצם בישראל הוא אחד.
אולי הוא יסביר את זה בהמשך, נראה. ואז ענה זקן ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ובאור עניין זה, כי יעקב הוא שומע מה שבניו מקבלים האחדות, כי הוא היותר קרוב להם, ושומע מהם שאמרו, כשם שהם בלבך אל האחד, כך הם בלבנו אל האחד, לכך עליו לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כי הברכה הזאת שהוא מברך שם כבודו הוא יותר עוד. אני אסביר
עוד מה. יותר עוד מהשמע ישראל?
כן. כי כאשר יאמר ברוך שם כבודו, בזה הוא מברך את שמו, במה שמורה שמו הגדול על אמיתת מהותו. ולא היה ראוי לומר ברוך שם כבוד מלכותו רק יעקב, מפני שיעקב היה קדוש השם, כמו שכתוב בישעיהו, והקדישו את קדוש יעקב, ואין אומרים ברוך שם כבוד מלכותו רק בקדושה. ולכך לא היו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו, כך אומרת הגמרא, רק במקדש. כשהיו שומעים את השם המפורש, היו אומרים שהוא קדוש אל השם. ולכך המלאכים, אשר הם נבדלים והם קדושים מן החומר, ראוי להם שבח זה, ברוך שם כבוד מלכותו. כי אין לברך השם המורה על המהות, כי אם המסולק והנבדל מן החומרי. זאת אומרת, אדם רגיל לא מסוגל, זה מה שהוא רוצה לומר, לא מסוגל לברך את השם המורה על המהות, רק מישהו מסולק ונבדל מן החומר. הוא מסוגל, לכן דווקא מלאכים שמסולקים ונבדלים מהחומר, הם מסוגלים לומר ברוך שם כבוד מלכותו.
או אנחנו ביום הכיפורים,
שאנחנו כמו מלאכים, במדרגה של מלאכים.
מכל.
כן.
כל השנה
אנחנו בלחץ. כן, כן, כן. רגע, אז עוד פעם. אני אנסה להבין מה שהוא אומר.
יש פה גם עוד יותר.
רגע אחד. רגע אחד. אני אקרא עוד פעם. אני אמשיך עד סוף הקטע. ולפיכך ראוי ברכה זאת למהלכים שהם קדושים מן החומרי הגשמי. וביום אשר מסולק האדם מן החומר כיום הכיפורים שאסור באכילה ושתייה, ומסולק מאיתו שאר עניינים הגשמיים, עד שהאדם קדוש, והוא במדרגת המלאכים בפרט. ביום זה אומרים ברוך שם כבוד מלכותו בכל רם, כמו המלאכים אשר ראוי להם שבח זה בפרט. וכן במקדש גם כן, היו עונים ברוך שם כבוד מלכותו, כשהיו שומעים את השם המפורש, וכל זה מפני קדושת המקדש. אני אקרא את זה עוד פעם, ננסה להסביר מה הוא אומר. קודם כל הוא בא ואומר שברוך שם כבוד מלכותו זה ברכה, כן, שהיא במדרגה היותר עליונה. האמירה של ברוך שם כבוד מלכותו היא ברכה שהיא במדרגה היותר עליונה. למה? כי כאשר יאמר ברוך שם כבודו, בזה הוא מברך את שמו. זאת אומרת, הוא אומר ככה, יש צריך להבין קצת את המושג של השמות. כל שם לקדוש ברוך הוא, יש למשל כתוב, יש שבעה שמות שאינם נמחקים. יש שבעה שמות לריבונו של עולם שאסור למחוק אותם. האדם שמוחק את השם, כתוב שם, ואדם מוחק את השם, הוא עובר על איסור. מה אומרת, עוברים, מי שמוחק את השם עובר על האיסור שלא תעשו כן להשם אלוקיכם. מה? מה? סותר. כן. אני אומר, יש איסור למחוק את השם. מה העניין של שם? כל שם מבטא מדרגה, או מדרגה מסוימת בהתגלות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתגלה בכל מיני צורות. אנחנו באים, אנחנו פוגשים את ריבונו של עולם בכל מיני מדרגות. וכל שם מבטא התגלות במדרגה מסוימת. כמו שאנחנו רואים למשל, שם אלוקים. אלוקים זה מידת הדין. אז הפירוש הוא, הקדוש ברוך הוא מתגלה במידת הדין. הקדוש ברוך הוא מתגלה במידת הדין. אז יש צורה מסוימת. יש צורות אחרות, צורות נוספות, שבהם ריבונו של עולם מתגלה, כשכל שם בא להביע מדרגה מסוימת של התגלות, אופן מסוים של התגלות. עכשיו, יש שם שהוא השם שמגלה, זאת אומרת, אז מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על שם שמביא לידי ביטוי התגלות של הבורא במצב מסוים. אבל יש שם שמעיד, כמו שהוא אומר, מעיד על אמיתתו. הוא היותר קרוב. מה פירוש מעיד על אמיתתו? אנחנו יכולים לדעת, אנחנו לא יכולים להכיר את הכוונה היא, אם אנחנו מחלקים את השמות, מדרגים אותם במדרגות, אז המדרגה היותר עליונה היא נקראת המדרגה של יש שם שהוא מביא לידי ביטוי את אמיתתו של הקדוש ברוך הוא, מהותו האמיתי, נגיד כך, כן? זה המדרגה היותר עליונה. אז 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 אומר ברוך שם כבוד מלכותו, זה ברכה שנאמרת למי בהכרה של ההתגלות של הבורא במדרגה היותר עליונה. אני אקרא את המשפט הזה עוד פעם. כי הברכה הזאת שהוא מברך שם כבודו הוא יותר עוד, הכוונה היא המדרגה היותר גדולה של ברכה. למה? כי כאשר יאמר ברוך שם כבודו, בזה הוא מברך את שמו, במה שמורה שמו הגדול על אמיתת מהותו. ולא היה ראוי לומר ברוך שם כבוד מלכותו, אומר, הפירוש הוא ככה, ככל שאדם נמצא במדרגה יותר גבוהה, כן? או במדרגת קדושה, כמו שהוא קורא לזה כאן, מדרגת קדושה יותר גבוהה, יש לו את היכולת, זאת אומרת, לראות, או לגלות, או הוא זוכה להתגלות יותר בהירה של ריבונו של עולם. ככל שאדם מתקדש, יש לו את היכולת לראות את הדברים יותר בבהירות, יותר באמיתיות. אז הוא אומר, כדי להגיד את הברכה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, צריך להיות במדרגה של קדושה. ולכן דווקא יעקב אבינו הוא זה שמסוגל לומר ברוך שם כבוד מלכותו. דווקא הוא אומר ברוך שם כבוד מלכותו. מדוע? משום שיעקב אבינו לעומת שאר האבות נקרא קדוש. נקרא קדוש. הברכה, הרי שלושת הברכות הראשונות ב-18, הראשונה היא מגן אברהם, השנייה היא מחיי המתים כנגד יצחק, כך כתוב, והקל הקדוש כנגד יעקב. כי יעקב נקרא קדוש. לעומת שאר האבות, לכן דווקא יעקב, כן, עליו לומר הכוונה, דווקא הוא מסוגל לומר את הברכה הזאת, הוא במדרגה הזאת שהוא מסוגל, זאת אומרת, זה מה שהוא אומר.
הבנתי מה הקשר, בגלל שהם אמרו, אז הוא כאילו מוטל עליו חיוב לומר את הברכה.
הכוונה, הנקודה היא, יש לו את היכולת, ברור, זה הכוונה. בבקשה? מה אתה אומר? רגע, הוא יגיע, עוד מעט נראה, הוא יגיע. רגע, נראה שהוא יגיע. אז הוא אומר עוד פעם, ולא היה ראוי לומר ברוך שם כבוד מלכותו רק יעקב, מפני שיעקב היה קדוש השם. זאת אומרת, השבח הזה יכול להיאמר רק למי שנמצא במדרגה של קדושה. הוא מסוגל לומר את השבח הזה. משום שהוא נפגש יותר מכל מישהו אחר, במדרגה, יש לו את היכולת לראות את אמיתת מציאותו, זה מה שהוא אומר. והוא מביא ראיות, כמו שכתוב בישעיהו, והקדישו את קדוש יעקב, ואין אומרים ברוך שם כבוד מלכותו רק בקדושה, ולכך לא היו אומרים ברוך שם מלכותו רק במקדש, שהוא קדוש אל השם, ולכך המלאכים, כמו שאומר אחר כך, יום הכיפורים, הכל שייך לאותו עניין. האמירה של ברוך שם כבוד מלכותו היא אמירה שיכולה להאמר על ידי מי שנמצא במדרגה של קדושה, משום שהאמירה הזאת, התוכן שלה, זה הפגישה עם שם שהוא המהות של ריבונו של עולם. זה מה שהוא אומר. עכשיו הוא אומר כך, כמו ששבטי יעקב היו מקבלים אחדותו על ידי יעקב אביהם, כמו שהוא הסביר קודם, שהשבטים, כמו שאמרנו, מצד עצמם הם מחולקים, כי לכל שבט יש תפקיד. מה מאחד אותם? מהי הנשמה שלהם? כן, יעקב. וכן אנו... לא שומע. לא. המושג יעקב, צריך להבין. יעקב זה מושג. זה לא רק... המושג יעקב, הפירוש הוא זה מושג. זאת אומרת, יש ראשית כתוב יעקב אבינו לא מת, אבל לא רק זה, אני חושב שהמושג זה מושג, יש יש את השבטים, לכל שבט יש תפקיד, כמו שאמרנו, כמו שלאיברים של האדם, לכל עבר יש את התפקיד שלו, אבל הנשמה היא המאחדת. יעקב אבינו, מהבחינה הזאת, הוא נשמתם, הנשמה של כלל ישראל. כן? זה הכוונה, הנשמה של כלל ישראל. עכשיו הוא אומר, כמו ששבטי יעקב היו מקבלים אחדותו על ידי יעקב אביהם, כמו שנתבהר, כן אנו מקבלים מלכותו על ידי כלל ישראל, שהכלל הוא אחד והפרט הוא היחיד, והיחיד מקבל מלכותו על ידי הכלל, אשר אלוהיתו יתברך הוא על הכלל שהוא אחד, ועל ידי זה מקבל אחדותו האדם הפרטי, לפי שהפרטי הוא תוך הכלל, ולכך אומרים שמע ישראל. זאת אומרת, הוא אומר עכשיו עוד נקודה. הוא אומר נגיד כך, כמו שהסברנו קודם, יעקב אבינו הוא כלל ישראל. ממש כלל ישראל, נגיד כך, נסביר את זה כך. כמו שהסברנו, יש אדם. האדם הוא מורכב מכוחות שונים, אבל יש לו נשמה. המושג כלל ישראל זה הנשמה של כלל ישראל. יש מה שנקרא עם ישראל. עם ישראל מורכב מפרטים, שלכל פרט יש את התפקיד שלו, ויכול להיות גם תפקידים סופרים, אבל זה לא משנה. כמו שיש נשמה לאדם, יש נשמה לאומה. ונשמת האומה היא קרויה ישראל. נשמת האומה קרויה ישראל. זה המשמעות של הדברים. נשמת האומה היא קרויה ישראל. או בלשון אחרת, כלל ישראל. זה לא משנה. אבל הכוונה היא, כמו שיש נשמה לאדם, שהיא המאחדת, היא נותנת לו את ה... היא יוצרת את האחדות שבו, אותו דבר יש נשמה לכלל. יש נשמה לכלל. יותר מזה הוא אומר, כל המהות של המלכות של ריבונו של עולם היא מלכות על הכלל. הפרטים, כל אדם ואדם הוא חלק מהכלל. כל אדם ואדם הוא חלק מהכלל. האמת היא גם כן, בגוף האדם יש איברים, אבל הערך של העבר... הערך של העבר הוא לא מצד עצמו. הערך של העבר הוא מצד שהוא חלק מהגוף, חלק מהאישיות. היד יש לה ערך בגלל שהיא חלק מהגוף, היא חלק מהמערכת. כל עבר יש לו ערך רק בגלל שהוא באמת חלק מהמערכת. ברור. הוא לא יכול לעבוד לבד. אין מציאות של יד שהיא עובדת, היא לעצמה. אין דבר כזה. יד היא חלק מהגוף. העין היא חלק מהגוף, כן? אז יש לה ערך. אותו דבר הוא אומר, כל יהודי ויהודי, הערך שלו בגלל שהוא שייך למהות המיוחדת שנקראת כלל ישראל. הוא שייך לעם הזה, כשהעם הזה יש לו את ה... הוא אחד, והוא מאוחד באמצעות הנשמה הכללית שלו. וכל הערך של כל פרט ופרט הוא מתוך היותו חלק מהכלל. אז הוא אומר גם... כל הביטוי של המלכות של ריבונו של עולם על העם היא לא מלכות על כל אחד ואחד, היא מלכות על העם, ומתוך שהוא שייך לעם אז ממילא זה גם מלכות עליו. זה מה שהוא אומר. וכאמר, אומרת הגמרא, הנה אתה שומע מאיר, וכאמר נמרינו, מה תאמר? נגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. לא אמר משה רבינו, לא אמר. אז כי משה אמר שמע ישראל אל כל ישראל. אתם שומעים?
אמר לה פרט.
זאת אומרת, הוא אומר,
זה מצד הכלל.
משה רבינו, כשהוא כתוב בתורה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הוא מדבר על כלל ישראל. יעקב אבינו, כשהוא דיבר, הוא דיבר...
לא, הפוך.
מה?
משה דיבר כנגד כל אדם. ומשה שאמר...
אני אקרא. רגע, כי משה אמר שמע ישראל אל כל ישראל. לכך לא אמר ברוך שם כבוד מלכותו, כי ברוך שם כבוד מלכותו אין שייך שבח זה רק למישהו קדוש, כמו שהתבהר. ומשה שאמר שמע ישראל דיבר כנגד כל אדם, והרי כל אדם לא שייך לשבח הזה, כמו שהתבאר. זאת אומרת, הוא רוצה לומר ככה, כשמשה רבינו אומר שמע ישראל, הוא לא מדבר אל הכלל, הוא מדבר אל כל יהודי ויהודי בפרט, לכל יהודי בפרט. אבל כמו שהסביר קודם, כשאתה מדבר אל הכלל, אז הכלל הוא קדוש, הכלל הוא קדוש, אבל הפרט, כל הקדושה שלו היא רק מתוך היותו שייך לכלל. אבל אם הוא, אבל אם אתה מדבר אליו לא כאל שייך לכלל, אלא אתה מדבר אליו באופן פרטי, אז כמו שהוא אומר, זה לא מדרגת הקדושה שבאמצעותה אפשר להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. האמירה של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד היא אמירה שדורשת התעלות למדרגה של קדושה. כן, 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 זה היסוד, נכון? כן. או, אז לכן, אז רגע. כן, נכון. לא, אבל הוא יגיד את זה עכשיו. ומשה שאמר שמע ישראל דיבר כנגד כל אדם, והרי כל אדם לא שייך לשבח הזה, כמו שהתבהר. נו, אז משה לא אמר. אז מה? בגלל שמשה לא אמר, אומרת הגמרא, לא נגיד. איך אפשר לא להגיד? הרי אמרו יעקב, כי יעקב מצד קדושתו ראוי לשבח השם יתברך בשבח הזה, כמו שאמרנו. אז מה הפירוש? הפירוש הוא יעקב הוא לא פרט. יעקב הוא לא פרט.
לכן הוא גם לא מת.
כן, יעקב הוא לא פרט. נכון, נכון, נכון. ועל כל פנים יש בכל אדם, אז הוא אומר, מצד אחד אני אומר, משה רבינו דיבר אל כל אחד ואחד בפרט, וכל אחד הוא לא במדרגה של קדושה, אז הוא אומר, על כל פנים, אל תיטה, יש בכל אדם דבר מה של קדושה, לכך ראוי לכל אדם בצד מה, הכוונה במדרגה מסוימת, לומר ברוך שם כבוד מלכותו. זאת אומרת, הפירוש הוא ככה, אולי נגיד את זה בלשון אחרת, יש בכוח ואין בפועל. יש בפוטנציה, כל יהודי יכול להגיע למדרגה של קדושה. והיכולת הזאת, היא אומרת שיש בו כבר. יש בו, הפוטנציה קיימת. אבל להיות במדרגה כזאת צריך להיות מלאך. הרי כמו שהוא אמר קודם, מלאכים יכולים לומר ברוך שם כבוד מלכותו. עם ישראל ביום הכיפורים שהוא מגיע למדרגה של קדושה כמו של המלאכים, הוא מסוגל להגיד. אבל באופן רגיל כל יהודי ויהודי כפרט לא, 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 הוא לא במדרגה כזאת. יש לו את הפוטנציה להגיע לכך, הוא מסוגל באופן בכוח יש לו את היכולת. אז כיוון שכך הוא אומר, הבכוח נותן לו את האפשרות כביכול לומר את זה בלחש, לא לומר את זה בקול. להגיד את זה בקול צריך להיות מדרגה של קדושה בפועל, ואם אין מדרגה של קדושה בפועל אי אפשר לומר ברוך שם כבוד מלכותו. אבל להגיד את זה בלחש, כן, זה ניתן בגלל שבכוח יש בכל יהודי את היכולת הזאת. בכל יהודי יש לו את היכולת להגיע למדרגה של קדושה.
אבל זה נפגש ביום הכיפורים.
או, זה מה שהוא אומר. טוב, נפסיק כאן, נראה את זה כבר פעם. מה אתה אומר?
לא כאילו, לא... לא אפשרו להגיד לקהל, בתור קהל, ברוך שם כבוד מלכותו ביקום.
משום שגם קהל הוא לא במדרגה של קדושה ש... הרי, מה זה מדרגה של קדושה? הוא אמר, מדרגה של קדושה זה מדרגת מלאכים. להיות מדרגה של מלאכים. עם ישראל מתעלה למדרגת המלאכים רק ביום אחד בשנה, ביום הכיפורים. בדרך כלל, גם שיש לך מניין, יש ציבור, אבל זה לא מדרגה, זה לא מלאך, אנחנו לא מלאכים. גם ציבור הוא לא מלאכים.
כן, אבל לציבור מסתכלים...
זה נכון. זה נכון, אבל אתה רואה שכדי להגיע, לא, לא, אז הוא אומר לך, לא, אז כן, בכל, כן? כן? לא יודע. לא יודע. אני קודם כל אני שומע, אני יכול לשמוע חילוק. אני יכול לשמוע חילוק.
יש מדרגות בגיושת.
גיושת מלאכים, או במקדש. הוא אומר, המקדש, אז הפירוש הוא המציאות הזאת במקום הקדושה, במקום הקדושה, הקדוש, היא כנראה גורמת שמי שנמצא שם מגיע למדרגה כזאת.
רב, אולי במקדש הקדושה יותר גבוהה מקדושת המלאכים?
לא, אבל מספיק לנו להגיע למדרגת מלאכים. יכול להיות שהמקדש מרומם את האדם למדרגה כזאת שהוא מסוגל להגיד ברוך הוא שמשום במקדש הוא במדרגה כזאת.
במקדש גם אתה לא נבדל מהחומר, אבל עצם המציאות של המקדש
היא מרוממת.
זה יותר מהמלאכים, כי מלאכים רק בהיבדלות מהחומר, אנחנו גם עם החומר.
יכול להיות.
ואחרי שהבנים ענו למה שענו לו, אז למה לא אפשר לא לגלל את הכל?
רגע, נראה. שאלה טובה.
מה נלמד שבוע?
שאלה טובה. כן. לא, אז הפירוש הוא ככה, אני אסביר לך.
אז הוא מבין שזה מהשמיים אולי, מנעו ממנו.
הוא חשב שהבעיה היא מצד פסול, והתברר שזה לא מצד פסול, אלא מכיוון אחר. צריך לחפש נימוק אחר. טוב. לילה טוב. מה זה? אה. Thank you.